עוד פסקה מטעם העמותה לעידוד לימודי הקבלה. החוצפה. החוצפה דעקבתא דמשיחא. בא מפני שהעולם הוכשר כבר, פתח. אולם הוכשר כבר, עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. פעם אנשים יכלו בלי הצורך הזה. היום אי אפשר. אולם מתפתח, הוכשר כבר. אם היה העולם עוסק באורה של תורה, סוד, במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים הכללים הרוחניים, כל היה נפלא. הייתה התשובה, ותיקון העולם הבא הייתה ועל ידה, מופיעה ויוצא אל הפועל בצורה מסודרת. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, איזה התרשלות, שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית, זה לא שכונה. שילמוד אותו, להפנים אותו, להתפתח ממנו טעון רוממות וקדושה עצמית. כיוון שההתרשלות גרמה שהוא לא הופיע בעולם כראוי, אז באה תביעה שסידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הערך להבנה זו עדיין לא בא. מה שהקשירות שהייתה צריכה להיבנות על ידי אורה של תורה, על ידי לימוד הסוד, עוד לא בא, ומזה באה הריסה הנוראה. איזה הריסה נוראה? החוצפה דעקבתא דמשיחא. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. מהי התרופה העליונה? הוספת כוח בכישרון הרוחני. כל היום ללמוד אורות ולאמונה תיתנו. סבבה? מי שאני אתפוס אותו עושה את זה פה, מחוץ לדר חצוריים, יהיה בחוץ, ילמד בחוץ, נעים בחוץ היום. עד אשר הדרך איך להבין ולשער מלשון שיעורים, לא השערות, ספקולציות, לשער, שיעורים, את הקישור שכל ענייני הדעות והמעשים התורים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצא בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחני במעשה ובדעה, להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פיריה. רכיבים מתוך הפסקה הזאת כבר ראינו בסעיפים הקודמים, בשיעורים הקודמים. אז מה שכבר דיברנו רק נציין ונדגים, נזכה למצוות, ומה שמחדש את הפסקה הזאת נרחיב. קודם כל ראינו בסעיף ח' את המושג עקבתא דמשיחא. ראינו שהוא לא זהה עם התחלתא דגאולה, אלא הוא העקבות, הסימנים, הזעזועים, הטלטלות, שהופעתו של המשיח, שזה לא רק בן אדם, אלא זה אור, ושינוי רוחני שהעולם הולך לעבור, את הופעתו הזאת מקדימים עקבות שמורים על הופעת האור הזה, וגם מכינים אותה במובנים מסוימים. אחד המאפיינים המרכזיים, שם הכללי שניתן לכל מערכת הסימנים הזאת בגמרא, הגמרא בסוטה, זה החוצפה. בעקבתא דמשיחא אומרת הגמרא, ברייתא במסכת סוטה, חוצפה יסגה, החוצפה תתרבה. ואז מובאים, תזכה למצוות, שרשרת של סימנים. תודה, דוחן. לאנטון שומר על ארוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, כל נהיה מדברו. כמעט ברכתי על קדושת השם. היום ראיתי ברמב"ן ש... זה קידוש השם לשתות את זה. מסירות נפש וקידוש השם ביחד. נכתן ברץ חמר הזה בדברים האלה. אנחנו לא, אתה יודע, שקפה שחור, מה אנחנו מבינים? חווייג' גג, ההתפתחות שלנו הגיעה. כי נמונים הילולי פירות, זה, זה, יבנה חיפה, זה לא אנחנו. צא בהצלחה. ברוך השם, ברוך הבא למועדון, כמו שאומרים. ועוד בצנחנים בכלל, שם נראה לי, שם במסייעת שותים טקי נמון. במסייעת. אה? לא, אין תרמוקנים. יש תרמוסים ייחודיים לחטיבת הצנחנים. חטיבת המדורות. מדורות המחת, לא יש כאלה, נכון? יש כאלה, אה? איפה הקצינים פה של זה? אני מדבר על יחידות מסוימות שהן שותות רק נס קפה. קדימה, ראיתי היום ברמב"ן, במפקיד, יש גמרא בבקיאות שם, שאדם שהולך למוד את גורנו, כבר למדתם את זה, אז הוא אומר, מברך וזה, אז הרמב"ן אומר שמברכים את זה בשם ומלכות. כמו בשם המלכות, הרמב"ן, לא, הריטב"א, הריטב"א מביא בשם הרמב"ן, שמברכים את זה בשם ומלכות, את הברכה הזו. כאילו, זה לא כאילו שכונה כזה, הוא בא לזה, אומר ככה מילים, כאילו דתיים וזה, מישהו שאל אותי מה אם זה באמת קורה הברכה הזאת בפועל. כאילו, כי אם אתה אומר את זה אחרי שכבר מדעת, אז זה תפילת שווא, הגמרא אומרת. נכון? תפילת שווא, אלא לפני כן אומר, יהיה רצון, שיהיה ברכה. אז שאל אותי מה, כאילו זה ממש קורה, אבל זה כבר קצרו את זה. בליינד אשכנזי שאל את זה. נכון? רק אשכנזים שואלים שאלות כאלה. ויינטרופ. ברור. לא מאמינים, אז לא יודעים. אבל אשכרה כותב הריטב"א שזה ברכה בשם המלכות. בגלל זה נזכרתי, בגלל הברכה למים אדומים. בסדר? חזרה לענייננו. החוצפה זה השם הכולל לכלל התהליכים האלה של הזעזוע, של, או לכלל התהליכים האלה של הזעזועים, המשפחתיים, הציבוריים, הלאומיים, הכלכליים, העולמיים, החברתיים, שהתרחשו בעקבת הדמשיכה. זה הכותרת, כי הגמרא פותחת, הברייתא שמה שמובאת בעקבת הדמשיכה, חוצפה ישגה, היוקר יאמיר, שאתה יכול לפרש בשני אופנים, אחד כאמירה כללית שאחרי הפירוט, או שיש שרשרת דברים, ואחד מהם זה חוצפה ישגה. ברב רואים שהוא הבין יותר שהחוצפה ישגה זה מגדיר את המניע הכללי, או את, את המניע הנפשי הכולל, שהוא מייצר את כל הזעזועים. בסדר? ובכמה וכמה מקומות, גם פה, באורות, באורות הקודש, הוא מנסה להבין את הסיבה של החוצפה הזאת. זה לא חוצפה אצלו במובן שהוא מתחצף לאמא שלו, וזה מאפיין של זה עקבת הדמשיכה. זה גם, זה מובן שם, בן קם באביו, קלה בחמותה, ערעור סדרי המשפחה. אבל הוא הבין את החוצפה באופן הרבה יותר כולל, כאיזושהי התנגדות נפשית כוללת, איזושהי שבירת מסגרות כוללת, שיש לה איזה מניע פנימי שצריך להבין אותו. בסדר? וכאן הוא נותן את אחד ההסברים, באורות, באורות הקודש, במקומות אחרים, הוא מביא עוד הסברים. בסדר? רגע עכשיו. זה המושג של החוצפה. שכאן הוא בא לתת לה הסבר, היא באה מפני. בסדר? זה לא בכל הסעיפים אצל הרב, הוא נותן הסבר של מניע גלוי מהסוג הזה. לפעמים הוא מסביר איזה צד רוחני מסוים, יסוד רוחני מסוים, ואז הוא מקשר את זה לחוצפה. פה הוא אומר למה היא באה. היא באה מפני, זה ייחודי. החוצפה דעקבת דמשיכה באה מפני, זה הסיבה הייחודית לכאן, שהעולם, האנושות, הוכשר כבר, עד כדי לטבוע את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. העולם מתפתח מבחינת הדעת שלו, כי בזה מסתיים המשפט, להניח את הדעת. מבחינת הדעת שלו, זה הקשירות. זה גם כתוב בהתחלה, כדי לטבוע את ההבנה. הוא התפתח מבחינה שכלית. לזה שכל דבר שהוא עושה, הוא רוצה להבין איך זה קשור לעקרונות לכללים. הוא רוצה להבין מה העיקרון הכללי, ואיך בגלל זה הוא עושה ככה, ככה, ככה וככה. במצוות, בעבודה, בניהול, במלחמה, בתרבות, בהכל. השכל של העולם, הדעת של האנושות, התפתחה למקום שהיא רוצה להבין כלל ופרטים. להבין מה אני עושה, מה הפרט, מה מוטל עליי לעשות, או גם מה הדבר הנכון מבחינת המחשבה, אבל לא תירוצים מקומיים, אלא לקבל תמונה כוללת. שימו לב שמובלה בתוך הדברים זה לא הנושא של הפסקה, שהעולם של פעם היה עולם יותר רגשי ודמיוני, והעולם של היום הוא עולם של יותר ששכל. בסדר? לכן גם ברורה ההתפתחות, למה זה קשור מאוד להתפתחות המדעית, כי הדמיון והרגש הם לא יודעים לתת כללים. כל מקרה הוא עומד בפני עצמו, הוא חוויה בפני עצמה, כי אתה חווה את הכאן ועכשיו. בסדר? חוויה זה עניין חושי, רגשי, מקסימום דמיוני. גם בדמיון, הדמיון הוא פוגש פרטים. היחיד שיודע להכליל, זה השכל. לכן ההתפתחות הזאת שהרב מדבר עליה, הקשירות הזאת שהוקנתה, היא גם התפתחות, היא לא רק התפתחות של איזו תפיסה מסוימת, שאני רוצה כל דבר שיסבירו לי גם את הכלל. זה משהו הרבה יותר רחב, זה המעבר של העולם מדמיון לשכל, שמתואר במקומות אחרים, באורות ואורות הקודש א', וכן הלאה וכן הלאה. העולם האלילי, העולם העתיק, העולם של ימי הביניים, הוא עולם שספוג בדמיון. מה שמניע אותו זה הדמיון. אני ממליץ לכולם לקרוא ספר מרתק על הסוגיה הזאת, כתב אותו הוגה דעות הולנדי, שעונה לשם יוהאן ון הויזנחה. סבבה? מה על הספר? נקרא בסתיו ימי הביניים, ככה קוראים לספר הזה. שם ממש יש ניתוח מרתק של ימי הביניים בעולם הנוצרי, וממש מראה איך תרבות וחברה שלמה, שלמעשה איתה עליה מדבר הרב, הוא בעיקר מדבר על הציוויליזציות המערביות, בסדר? איך זה פשוט חברה, עולם, שהוא חי, שהמנוע המרכזי שלו זה הדמיון. בסדר? וההתפתחות של השכל, וההתפתחות המדעית, וההתפתחות של העולם, עד כדי לטבוע את ההבנה, שכל, איך כל הפרטים שאני, גם שאני, לא רק שאני עושה מצוות או פעולות, גם חוויות, גם המחשבות, שהכל, כולם הם יהיו מקושרים עם הכלל. מקושרים עם הכלל כאן זה לא מקושרים עם כלל ישראל, בסדר? אלא עם הכללים בחיים שלי, עם ידיעת הכלל, עם ההבנה של העיקרון הכולל שנותן את המשמעות לפרטים הללו. ממילא זה יבוא לידי ביטוי בצורה חריפה בעולם המצוות. שפעם יכול להגיד לך תעשה למה ככה, או בצורה עוד יותר זה להסביר לך גם הסבר מקומי, היום אתה צריך לתת לאנשים תמונה כוללת. הרבה תירוצים להרבה מעשים זה לא מתאים. זה דבר, אוסף של וורטים זה לא מספיק על מנת שהבן אדם ירצה ויתאים לחיות את הדבר הזה. הוא רוצה לקבל תמונה כוללת, בסדר? שמגדירה את הכללים ומתוכם מבוארים הפרטים. סבבה? כן. הוטפה זה תהליך, זה לא כוח במציאות. זה תהליך שכבר הגמרא אומרת שהוא התרחש, והרב נדרש להסביר את ממה קרה התהליך הזה. של ההתחצפות כנגד המסורת לצורך העניין, כנגד הדת, כנגד התורה. והנקודה שהוא נותן כאן, אם אני מסביר אותה באופן כללי, היא שלא נעשתה הכנה שהייתה צריכה לעשות על ידי העמקה הרוחנית, ולכן שכבר העולם יבשיל מבחינה שכלית, לא היה את התשתית הרוחנית שתיתן לו את המענה, תמצית הפסקה. בסדר? התשתית הרוחנית הזאת הייתה צריכה להיות מוכנה על ידי לימוד רוחני לשונו של הרב הפסקה, לימוד אמוני לשוננו, לימוד סוד לשון הפסקה הקודמת. בסדר? רק הסוד יכול לבנות עולם עומק כולל שנותן את המשמעות לכל הפרטים בגובה כזה שכשהשכל נפגש איתו אומר וואלה, גדול, ציני, משמעותי. בשלב הראשון, כיוון שלא קיבלו את המענה, אז הלכו לחפש את זה באירופה, באקדמיה, במדע, בפילוסופיה, וכן הלאה וכן הלאה. עשו משישה מיליון אפר ואפר, אז הבנו בדרך הקשה שלא שם היה מענה, לא הבנו לגמרי. עכשיו אנחנו יותר מוכשרים להבין שהסוד ייתן את הדבר הזה, כי הוא גדול גם מהחשיבה המדעית. כמבואר בשיעורי איסורין ממרקין, שאתם שומעים או לא שומעים אותם. בסדר? מסביר הרב, אם היה עולם עוסק באורה של תורה, למושג אורה של תורה אצל הרב יש כמה מובנים, בהקשר הזה זה הצד הרוחני של התורה, בסדר? ובסמיכות הסעיפים אנחנו יכולים להבין שהכוונה, הצד הרוחני היותר עמוק, קרי מה שהוא אמר בגלוי בפסקה הקודמת, אורה של תורה האמיתי הפנימי, רזי תורה. בסוף תת. אז אם היה העולם לומד אמונה, עוסק גם בצד הרוחני שבתורה, עוסק בצד הרוחני בצורה עמוקה ויסודית, כמו שעסקו הרמב״ם וריהל והמהר"ל והרשב"א עד עומק הסוד, כל אחד לפי מדרגתו, במידה כזו שתתגדל הנשמה הרוחנית. שהעולם הכללי של שהעולם הכללי יתפתח בנשמה, עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים. הנשמה הרוחנית הייתה גדלה מתוך הלימוד סוד, מתוך לימוד האמונה הזה, שהמהר"ל צועק עליו, שהרמב״ם צועק על זה, שכל הראשונים צעקו עליו. ואז ממילא גם היו לנו כללים רוחניים מאוד עמוקים, והיה הקישור הראוי של הפרטים אליהם. אפשר היה לא להבין כאילו כל מצוות המדע, אבל היית רואה את הקישור בין הכללים הרוחניים, העקרונות ההלכתיים, פרטי ההלכה. אז הייתה התשובה ותיקון העולם שהיא מביאה, אותו תיקון שנרמז בסעיף ג' בפרק הזה, התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, אז הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל בצורה מסודרת. כי כשהייתה מתפתחת התביעה הזאת וההבנה הזאת, הרצון בשכל להגיע, לראות את הפרטים באור הכלל, לא לעשות דברים בלי ההבנה המשמעות הכוללת שלהם, היה כבר את הדבר הזה מוכן בידי ההתפתחות של העולם הרוחני. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, הרב כאן אומר את זה בצורה חריפה, כן, הייתה התרשלות. לבכתי. חילה שנייה. אני גם אימא היום. אני אתכם הסליחה. אבל כמעט שההתרשלות גרמה. מה ההתרשלות? שאור תורה פנימית. הנה, כאן הוא קורא לזה במפורש כמו בסעיף הקודם. בשורה למעלה הוא קרא לזה אורה של תורה. אפשר היה להבין שזה כאילו ללמוד מוסר, ללמוד רוחניות, לא להתעסק בסוד. פסקה הקודמת בתת הוא אמר פורש, אורה של תורה האמיתי הפנימי, וגם קרא לילד בשמור, אז זה תורה. לפני שנתיים ביום העצמאות אמר לי הרב אליקים, אלון מורה, בוא תן שיעור בליל יום העצמאות בסעודה. אחרי שגמרתי את האירועים אצלנו, סעודת יום העצמאות אצלנו בשכונה, בבית, טסתי לאלון מורה, נתתי עם השיעור. על מה? תמצית השיעור הייתה שחלק ממשיח בן יוסף זה גילוי רזי תורה. והבאתי לזה מקורות וזה. עכשיו, כיוון שהגעתי מזה, אז היה בזה כבר 10:30, 11:30 בלילה, סיימתי משהו כזה, ככה, וזה היה שיעור קשה. אז הרב אליקים נותן לי תאה לוחץ עד אורות גבוהים היו היום. אמרתי לו, תשמע, נסעתי מהר מירושלים לאלון מורה, לאורות גבוהים. אז זה מה שכתוב כאן. הכשרת הלבבות לאורה של תורה. בפסקה הקודמת בתת הוא אמר היה ביזוי של המסורת, זרקו את המסורת, כי אמרו עזבת לך אין שם כלום, זה סתם אנלפבט עם מרוקאים ותימנים, סבבה? עזבת לך. נחנקו, הופיע צער, בסדר? הופיע צער על העלבון הזה, ואז חופש הקודש יצא ממעשרו. איך נתמוך את זה? נכשיר את הלבבות לאורה של תורה אמיתי הפנימי על רזי תורה. בסדר? באמת איך שהם השפיעו עשה בלגן, אבל משם תצמח הישועה. פה הוא אומר, היה צריך לעשות את זה. אם היו עושים את זה בזמן, היו שומעים את הצעקות של כל הראשונים, בסדר? של הרמב״ם וזה, והיו לומדים, עד כשהייתה מתפתחת ההבנה הזאת, אז המקום בנפש היה מוכן לזה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, שאור תורה הפנימית, הנה כאן הוא קורא לו בשם של סעיף ת', קודם הוא קרא לו עוסק באורה של תורה, פה הוא קורא לזה אור תורה פנימית, אנחנו מבינים עכשיו שזה כן, זה אותם רזי תורה של סעיף ת', והנה גם זה אומר את זה, הטעון רוממות וקדושה עצמית. כדי לרולמוד אור תורה פנימית צריך רוממות, צריך קדושה עצמית. היום אנחנו עושים טריק קצת הפוך, אנחנו למדים אנשים אמונה ולא אכפת לנו מה זה. זה לא ככה. ככל שלומדים אמונה יותר לעומק, ככל שלומדים סוד, צריך רוממות, צריך קדושה עצמית, לא מלמדים לכל אחד, אה? לא ככה. באים, פותחים מכינה, מביאים 200 עברי, יאללה, עם אייפונים, עם הזבל במוח, עם הכל, עם הג'יפה, עם העריות, ואיזה. לא לגיטימי, אה? פורש ברמב״ם, קודם כל צריך שהבן אדם יהיה תלמיד הגון, ואז אפשר לתת לו תורה. מה התירוץ? התירוץ הוא שיש שני סוגים, שני שלבים כנראה. בסדר? זה לא תירוץ, זה... יש שני שלבים. יש שלב אחד שהועיל ובכוח אורה של... אור התורה הפנימי. בסדר? הוא המענה באמת העמוק למציאות הכי עליונה. אז בכוחו גם להחזיר בתשובה, בכוחו גם להביא את האדם ממי המדמנה שבהם הוא משוטט, בתיכון בכלל ובסוף השמינית בפרט, בסדר? וכוחו להוציא אותו עם הפאות מהגיהנום ובכלל חבר אותו לאורה, בכלל לתורה קודם כל. אבל זה שני שלבים בכוח של אורה של תורה. אחד, המאור שבתורה מחזירו למותיו. אחד, למשוך מתוך הג'יפה לקבל עול מלכות שמיים. זה ראשון. אבל ככל שעולים יותר, ככל שמתפתחים יותר, ונכנסים יותר לעומק, אז אור תורה פנימית הוא טעון רוממות וקדושה עצמית. לא התבלבל. אז זה מתחיל גם לדרוש דרישות של מוסר. קדושה עצמית, טהרה, מוסר, קדושה עצמית. והטעות היא שהבן אדם הוא נכנס לו בראש, כאילו בסדר, אני יכול לחיות את החיים שלי, ככה, לבנות בית ככה, זה עפיף. והוא ממשיך ללמוד אמונה, ללמוד אמונה. אם הטלוויזיה שלו בבית, מסך זה וזה, מימין לטלוויזיה, ארבע קרחן היה, משמאל המערל, יש לו חברות התורה, יש לו עם החבר שלו עוד מהמכינה. חברים הם, גם שרתו בהם במקביל וזה וזה. איך ביבי? כל שמתפתחים בלימוד אמונה, בלימוד רוחני, זה טעון רוממות וקדושה עצמית. אני הולך פה קצת על הקו, כי אור תורה פנימית אפשר להגיד לא, זה רק ברזי תורה. זה לא נכון, ככל שעולים יותר בלימוד אמונה, לא רק בלימוד הלכה, בלימוד אמונה ומעמיקים יותר, זה דורש רוממות, שאיפות גבוהות, עומק תביעה עמוקה וקדושה עצמית. כן. יש לי חידושים בשבילך. יש לי חידושים בשבילך. אנשים חיים, כיוון שלקחת את זה עד הסוף זה קשה, וללמוד אמונה זה כיף לא נורמלי. הרי היה סדר אחרי צהריים, אצל חלק מהאנשים. מה צריך להתכתש עוד פעם עם הגמרא, ובייחוד יוצאי היחידה המיוחדת של בית ועד של יום רביעי. אז מה יותר כיף סדר אחרי צהריים זה? אתה מרגיש את הדברים, זה חי וזה נכון, זה אמיתי, זה עמוק, זה טוב. הנה, בפסקה הזאת גם למדנו למה זה ככה, כי שורשה של לימוד האמונה הוא באור תורה הפנימית, ואור תורה הפנימית הוא באמת, רק הוא יכול לבסס את הגודל של הנשמה הרוחנית, כדי להתאים למציאות של העולם המודרני, קרי, שכל דבר הפרטים צריכים להיות מבוארים באור הכלל. אתה מבין? לכן זה מאוד מובן למה זה, אבל בן אדם הוא יכול לחיות בפיצול אישיות. הוא לא רוצה ללכת עד הסוף. מה עכשיו, ידחו אשתו, תלך עם כיסוי ראש מלא? מה עכשיו, הוא יחנך את הילדים שלו לצניות? מה ישלח את הילדים שלו? מה, הילדים שלו יהיו עם פאות כאלה? מה, אדם שוגע? איך הוא יבוא בחברת הייטק? איך הוא יבוא בערב, ליום, לאירוע, יום משפחות? מה, הילדים שלו יבוא עם הפאות האלה? עם הציציות, עם הנזלת באף? מה? תראה את אהרון, הוא מתחיל חרחר עוד רגע. פסגות מה פסגות, אבל הוא לא הולך להתבזות עם מה זה. לא, צריכים להיות כאלה. אה?
אבל הרב, אם מי שמתעסק בעולם הזה, אין לו פנאי בזמן נפשי
אז לא נכון. יש המון סוגים של אנשים. בן אדם למד במכינה, היה בצבא, עבר פה איזה חודשיים ככה, נתן תרומה לישיבה לבוגרי צבא, עבר פה איזה חודשיים, קצת רענן את עצמו, התרענן, וישר הלך ללמוד באוקטובר, כי הזמן רץ, כי אין לו זמן אין לו זמן כאילו לבזבז על לימוד תורה, אבל לפחות הוא העיר קצת את הזה, ותמיד גם במכינה הוא אהב ללמוד עניה, וזה, ויש לו חברותה, כל הצבא היה לו חברותה וזה, והוא פה ושם, ודע, אבל החיים כפכפים ימין השמאלה, ואשתו היא לא בראש לעכשיו זה וזה ופה ושם, אבל הוא כאילו, יש לו פינה חמה בלב, לרב זצל. ויבדלו לחיים טובים ארוכים לרב אלי ולרב איגל. שיעורי אין היה של הרב איגל, הוא היה גרופי, הוא היה פותח את הזה ביום חמישי בערב. וגם כשהוא היה בחודשיים שהוא היה עד הלימודים בישיבה לבוגרי צבא, אז יום שלישי, לא, הוא היה ראשון בחבורה של יום שלישי. זה אמנם פנקסים, אבל אתה יודע, גם אין היה, זה אותו רב זצ"ל שכתב אותם, ואותו רב ליבדל חיים טובים ארוכים שמלמד אותם, אז כאילו יש לו פינה חמה וזה, והוא גם ככה, ופה, הזמין אותם גם לחתונה, הכל בסדר. זה כאילו זה יושב על מקום מסוים. אתם צוחקים, כאילו זה לא אנחנו, אבל אנחנו קורא לנו אותו דבר בדיוק, 5-6 שנים בעבודה, באוניברסיטה, בעסקים, צ'יק צ'ק, אתה מגיע לשם, ורעייתך הצבא. כולנו עברנו דרך המקומות האלה, שמר העין. בסדר? יש המון... אתה מציג דגם מאוד קיצוני, הבן אדם טבל לתוך הביצה, וזהו, לא... גם אחרי זה, פתאום בגיל 50 ו-60, הבן אדם הוא, בסדר, עשה את הכסף שלו, הילדים יוצאים מהבית, אז הוא מחפש, פה דף יומי, פתאום שומע על איזה שיעור כזה, פתאום ככה, ואז הוא מוצא את עצמו, כאילו בין העולמות, בחזרה פתאום. כן. החיים גם לא תקופה כל כך קלה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה. זה לא התרשלות שזה מישהו ספציפי השם בה. בסדר? זה מהלך כולל שבו עם ישראל, מתוך ההישרדות בגלות, מתוך ארבע עמות של הלכה, מתוך ההתמקדות בלשרוד ובכלל לקיים את התורה. אז המוקד הוא נשאר בארבע עמות של הלכה, ואור תורה הפנימית שהוא טעון רוממות וקדושה עצמית, מכאן התפתחנו לזה. שיש לימוד אמונה התחלתי, שמה לא משנה, אתה עם הג'יפה תלמד. למה? המאור שבתורה מחזירה למותיו, הסוד שבלימודי אמונה הוא מביא את האנשים. בתוך, בלב הזה. זה שלב א', בסדר. אבל ככל שמתקדמים יותר בעולם הרוחני, בבניין הרוחני, עם האור תורה הפנימית, צריך רוממות, צריך להרים את האידיאלים, צריך קדושה עצמית, צריך ניקוי פנימי, טהרה, עבודה מוסרית. אבל ההתרשלות גם שהאור תורה הפנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי. לא השפיע מספיק. ואז באה התביעה, שסידור חיים כאלה, הנה הוא חוזר לשורות הפתיחה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, שהבן אדם אומר, אני לא מבין, תסביר לי, מה תסביר לי? 500 שנה קיימו את המצוות האלה בלי להסביר, מה אתה משגע אותנו עכשיו עם זה? לא, אומר, אני רוצה להבין איך הפרט הזה של איסור נגיעה, איך הפרט הזה של התפילין, איך הפרט הזה של שבת, איך זה קשור לכלל? מה הרציונל? ככה אומרים את זה, נכון? אתה עושה ככה, אתה עושה, אבל עצור רגע, מה המטרה? נכון, ככה עושים. כל מבצע, קודם כל מציגים את המטרה. כל פרויקט ארגוני, קודם כל מראים מה המסגרת. סבבה? זה העולם מוכשר לדבר הזה, בימי הביניים, ואינם זה לא היה מעניין אותו. הוא חי מיום ליום, משעה לשעה, מרגע לרגע. הוא, זה מה שהוא חווה עכשיו, מה שהוא מרגיש עכשיו. הוא לא חיפש את התמונה הכוללת. אה? זה לא צריך להגיע כל כך רחוק. הגדרתי את זה מאוד חד. זה עולם חווייתי דמיוני. עולם חווייתי דמיוני, וההתפתחות השכלית, שהציר הכי בולט שלה זה ההתפתחות המדעית, בסדר? היא לוקחת את העולם למקום שכשבאה התביעה של סידור חיים כאלה, לא רק, זה לא תביעה פילוסופית, זה תביעת סידור חיים כאלה. ואני אומר לך, למה שאני אקפיד על דבר כזה? אתה אומר לו וורט, הוא לא רוצה אוסף של וורטים. וורט כזה, וורט כזה, וורט כזה, הוא רוצה לקבל תמונת עולם כוללת, ואז שמתוכה הפרט הזה מוסבר, והפרט הזה מוסבר, והפרט הזה מוסבר. באה התביעה שסידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה, שעוד לא הגמר של גילוי האור, התוכן הרוחני העמוק, וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא באה, ומזה באה ההריסה הנוראה. במילים האלה, ומזה באה ההריסה הנוראה, חוזר הרב אל מילות הפתיחה שלו, החוצפה, קרי ההריסה הנוראה, דייק ותדי משיחה, באה מפני, הנה, מזה היא באה מפני, שהעולם כבר הוכשר לטבוע את ההבנה הכללית הכוללת הזאת, אבל ההכשרה למה שיספק את ההבנה הזאת, קרי אור תורה פנימית, עוד לא עשה את תפקידו. בסדר? אם זה היה מתגלה נכון, אז הגרא היה מצליח להזיז את התנועה הזאת, והיו עולים לארץ, עולים לארץ, גם מגלים רזי תורה, חוזרים ללמוד סוד, מעמיקים, זה וכן הלאה וכן הלאה, ואז כל ההתפתחות המדעית והתעשייתית והכלכלית והזאת, הייתה מתלבשת על גבי הדבר הזה. כי הסוד, המצוות והחזרה לחיים, גם הכלכליים, המדעיים, הכל, היו משורשרים אחד על השני. אבל העולם נסע קדימה עם ההתפתחות המדעית והשכלית הזאת שלו. אנחנו נשארנו בגלות ולא עסקנו מספיק בסוד ולא הכנו את הקרקע. אז שההתפתחות המדעית והשכלית הזאת, יחד עם כל ההתפתחות העולמית, יצרה את חזרה לארץ, את השינוי שעם ישראל עובר. לא היה את התשתית הרוחנית המתאימה. אז זה התפוצץ. אז באה הריסה הנוראה שהתביעה הזאת, פוצצה את המסורת, את הדת, את כל מה שהתרגלנו בו, בשם התביעה הזאת, ואמרה, אם אתה לא מספק לי את זה מהדת, אז שלום. תדע, הוא רץ אחריו עם הציצית, והוא רוצה גודל כללי, באמת מה הוא רוצה? הוא רוצה סוד, הוא רוצה עומק. בסדר המשוואה? לנטון? קדימה. ואנו מוכרחים, הנה הוא חוזר גם פה כמו בפסקה הקודמת, אמר שמה צריכים אנו, ואנו מוכרחים, יותר חריף, להשתמש בתרופה העליונה. מהי התרופה העליונה? הוספת כוח בכישרון הרוחני. לקחת את הכישרון הרוחני שלנו, את הצד האמוני, את הצד הרוחני, לקחת אותו ו לפתח אותו, להוסיף כוח בצד הזה. זו תרופה עליונה, הרב קורא לה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. תראו שהוא בחר כנראה בביטוי הזה דווקא, כי הוא פתח את הפסקה, החוצפה דעקבת דמשיך הבאה מפני שהעולם הוכשר כבר. בסדר? ויש כישרון שהוא יותר יסודי, שבאמת בו נמצא מענה להכשרה הזאת שהעולם, שקרתה לעולם. עד אשר, להוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער, אמרתי כבר למעלה, להבין, כי זה תביעה של הבנה, איך כל הפרטים משוערים לכלל, צריך להבין. ולשער, למצוא את השיעור הנכון, את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון. עם הכלל היותר עליון. איך הקישור הזה של כל ענייני הדעות, כל המחשבות, כל הידיעות, כל מה שאני לומד בפרטים הקטנים, וגם המעשים, הדעות והמעשים התוריים, הם מחוברים עם הכלל היותר עליון. זה יהיה דבר לא רק לפילוסופים, לא רק לזה, אלא יהיה דבר המובן וגם מוצע, מוגש, מוסבר, בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כאן אומר הרב, אל תחשוב שהתביעה הזאת היא תביעה של איזה כמה פלספנים, כמה אנשים שאוהבים ללמוד אמונה, כל מיני אנשים רוחניים, כל האנשים הרגילים נשארו אותו דבר. ורק יש כמה משוגעים. לא. זה צריך להיות דבר מובן ומוצע בדרך ישרה, בהסברה בהירה, ברורה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כאן הרב אומר, זה שינוי שכל העולם עבר אותו, זה לא כאילו רק האליטה. יותר חכמה, יותר מדעית, יותר אינטלקטואלית וכן הלאה וכן הלאה. זה שינוי שכל המציאות, כל העולם, כל הנפשות, כל האנושות עברה אותו. זה גם היום גם האדם הפשוט, גם האדם הפשוט, הוא שואל אותך בעבודה, בן אדם הכי פשוט שלא בקושי למד תורה, אומר לך, אבל מה העיקרון? כשאתה מסביר לו, אומר לו אוסף שפרטים, אומר לך, אבל מה העיקרון? מה הרעיון? מה הרציונל? זה לא צריך להיות גדול בתורה כדי לשאול מה הרציונל. זה הרגשות הנפשות השכיחות. כל העולם, כל הנפשות, כל התרבות, כל המציאות נמצאת במקום הזה שכבר היא מסתכלת, כלל ופרטים, עיקרון ויישומים. בסדר? אנחנו לא רואים את זה דרך העולם הרציונלי, אבל באמת יש לזה עומק יותר עליון, שזה הסוד. בסוד אנחנו לומדים שיש מקור אחד לכל, והוא מחיה, הוא נמצא בתוך, מחיה כל פרט. המדע לקח את זה לתן לי כלל ופרטים. זה מחלחל היום לכל הנפשות, כל הנפשות לך, זה מחלחל גם במישור הנפשי. לכן צריך להסביר את כל ענייני הדעות, מחשבות, אמונה, רעיונות, דברי תורה, וגם המעשים התורים, מצוות, טעמיהן וכן הלאה, הם צריכים להיות קשורים עם הכלל היותר עליון. וזה צריך להיות דבר המובן והמוצע בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם. ותשובה כללית תחל לתת את פרי הרב מדגיש שזה תשובה כללית, כי זה לא רק מענה מקומי לבעיות מקומיות של ההוא שחוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה, התקלקל, לא התקלקל. זה כמו שהתהליך הוא תהליך כללי של התפתחות העולם, של הדרישה, לא רק לעשות פרטים עליה, להבין אותם באורה, זה כמו שזה דרישה תרבותית, אנושותית, כוללת, אז נדרשת לתשובה כללית. התשובה כללית תחל לתת את פירייה.
אצלנו זה צריך להיות מבורר?
לגמרי. מבורר, אבל לא במובן של תן לי הסבר נחמד לכל מצווה, אלא צריך לראות אותם, זאת אומרת, גם להבין לעומק כל פרט, וגם לראות את התמונה הכוללת, איך כל זה שייך למקור, למושג של תורה, למה זה תורה, להבין תורה במובן הכי עמוק שלו, הכי עליון שלו, ולראות איך כל פרט הוא חלק מהמארג הזה. כאן כל אחד לפי שיעורו, להבין ולשער, כל אחד לפי הרמה שלו, להבין את זה יותר לעומק. כאן כן יש הבדלים בין גדולי עליון לבין האנשים הפשוטים, אבל הקונספט הבסיסי, הרב אומר, הוא זהה. וזה, אתה לא יכול היום לתת לבן אדם תירוצים מקומיים. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה...
אתה מדבר לעצמנו, אבל בתור...
לומדי תורה. זה לנו מופנה, אנחנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. כאן אני סותר את עצמי במרכאות, ואומר, צריך לתחון לימודי אמונה בכמויות מטורפות. עדיין. הוספת כישרון, ברור שצריך לעשות את זה. בזמנים ובמקומות הנכונים. ולא כתחליף ללימוד גמרא והלכה, אלא כתבלין, כעומק, כטעם, בעומקו. תבלין בגסטרונומיה זה תוסיף טיפה טעם. כשאנחנו אומרים שלימודי האמונה הם הטעם של לימודי ההלכה, אז הם החיים שלהם. תשים מלח בכמויות או קינמון בכמויות, יהיה לך האוכל. כי טעם שמים אותו על ידי הטעמת הדבר. זה המינון בין לימודי האמונה לבין זה, אבל הם מייצרים לימודי אמונה שבתשתיתם לימודי הסוד, הם אלה שמייצרים את גדלות הנשמה שהיא עמוקה יותר עוד מהשכל הכללי. כאילו מה שהרב מתאר פה, שהשכל השיג את הנשמה. הייתה תחרות בין השפן לבין הצו. השכל הוא כמו שפן. רץ, מתקתק, חותך, מוכר, קונה. הנשמה היא נצח ישראל. לא ישקר, לא ינעם, יש לו זמן. אלה עולים, אלה יורדים, והוא נוסע. אבל מה לעשות? לוקח את זה, אז הנשמה היא לא צו, אבל השכל כאילו פה רץ לפני הנשמה. למה? כי הייתה התרשלות, כי לא למדו. סוד ואמונה. כן.
מה זה אומר בדרך נשארה?
לשער את הקישור שכל ענייני הדעות, לימודים רוחניים, והמעשים, מצוות, התורים, את הקישור עם הכלל היותר עליון, בסדר? שאת כל זה יהיה דבר המובן בשכל, בלמידה, והמוצע בדרך ישרה, כלומר, בדרך שהיא מסבירה את הדברים בצורה בהירה, עמוקה, ולא מפותלת, פלספנית, כזאת שנותנת תירוצים מקומיים, בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כן. בטוח? כן. חבר. שבוע הבא. עוד פסקה מטעם העמותה לעידוד לימודי הקבלה. החוצפה. החוצפה דעקבתא דמשיחא. בא מפני שהעולם הוכשר כבר, פתח. העולם הוכשר כבר, עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. פעם אנשים יכלו בלי הצורך הזה. היום אי אפשר. העולם מתפתח, הוכשר כבר. אם היה העולם עוסק באורה של תורה, סוד, במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים הכללים הרוחניים, הכל היה נפלא. הייתה התשובה, ותיקון העולם הבא הייתה ועל ידה, מופיעה ויוצא אל הפועל בצורה מסודרת. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, איזה התרשלות, שאור תורה פנימית הטעון רוממות, וקדושה עצמית, זה לא שכונה, שילמוד אותו, להפנים אותו, להתפתח ממנו טעון רוממות, וקדושה עצמית. כיוון שההתרשלות גרמה שהוא לא הופיע בעולם כראוי, אז באה התביעה שסידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה, שהגמר של גילוי האור וסלילת הערך להבנה זו עדיין לא בא. מה שהקשירות שהייתה צריכה להיבנות על ידי אורה של תורה, על ידי לימוד הסוד, עוד לא בא, ומזה באה הריסה הנוראה. איזה הריסה נוראה? החוצפה דעקבתא דמשיחא. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. מהי התרופה העליונה? הוספת כוח בכישרון הרוחני. כל היום ללמוד אורות ולאמונת איתנו. סבבה?
להלכה.
מי שאני תפוס אותו עושה את זה פה, מחוץ לדר חצוריים, יהיה בחוץ, ילמד בחוץ. נעים בחוץ היום. עד אשר הדרך איך להבין ולשער מלשון שיעורים, לא השערות, ספקולציות. לשער, שיעורים. את הקישור שכל ענייני הדעות והמעשים התורים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה, להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פיריה. רכיבים מתוך הפסקה הזאת כבר ראינו בסעיפים הקודמים, בשיעורים הקודמים. אז מה שכבר דיברנו, רק נציין ונדגים, נזכה למצוות, ומה שמחדש את הפסקה הזאת, נרחיב. קודם כל ראינו בסעיף ח' את המושג עקבתא דמשיחא. ראינו שהוא לא זהה עם התחלתא דגאולה, אלא הוא העקבות, הסימנים, הזעזועים, הטלטלות, שהופעתו של המשיח, שזה לא רק בן אדם, אלא זה אור, ושינוי רוחני שהעולם הולך לעבור, את הופעתו הזאת מקדימים עקבות שמורים על הופעת האור הזה, וגם מכינים אותה במובנים מסוימים. אחד המאפיינים המרכזיים, שם הכללי שניתן לכל מערכת הסימנים הזאת בגמרא, הגמרא בסוטה, זה החוצפה. בעקבתא דמשיחא, אומרת הגמרא, ברייתא במסכת סוטה, חוצפה יסגה, החוצפה תתרבה, ואז מובאים, תזכה למצוות, שרשרת של סימנים. תודה, דוכן. לאנטון שומר על ארוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם כל נהם דברו כמעט ברכתי על קדושת השם. היום ראיתי ברמב"ן ש בקידוש השם נשתות את זה, מסירות נפש וקידוש השם ביחד, נכתן ברץ חמר הזה בדברים האלה. אנחנו לא, אתה יודע, שקפה שחור, מה אנחנו מבינים? חווייג' גנג, ההתפתחות שלנו הגיעה. כי נמונים הילולי פירות, זה יבנה חיפה, זה לא אנחנו. צא בהצלחה. ברוך השם, ברוך הבא למועדון, כמו שאומרים. ועוד בצנחנים בכלל, שם נראה לי, שם במסייעת שותים טקי נמון. במסייעת. אה? לא, אין תרמוקנים, זה יש תרמוסים ייחודיים לחטיבת הצנחנים. חטיבת המדורות, מדורות המחת, לא יש כאלה, נכון? יש כאלה, אה? איפה הקצינים פה של זה? אני מדבר על יחידות מסוימות שהן שותות רק נס קפה. קדימה, ראיתי היום ברמב"ן, במפקיד, יש גמרא בבקיאות שם, שאדם שהולך למוד את גורנו, כבר למדתם את זה, אז הוא אומר, מברך וזה. אז הרמב"ן אומר שמברכים את זה בשם ומלכות. כמו בשם המלכות, הרמב"ן, לא הריטב"א, הריטב"א מביא בשם הרמב"ן, שמברכים את זה בשם ומלכות, את הברכה הזו. כאילו, זה לא כאילו שכונה כזה, הוא בא לזה, אומר ככה מילים, כאילו דתיים וזה, מישהו שאל אותי מה אם זה באמת קורה הברכה הזאת בפועל. כאילו, כי אם אתה אומר את זה אחרי שכבר מדעת, אז זה תפילת שב, הגמרא אומרת. נכון? תפילת שב, אלא לפני כן אומר, יהיה רצון, שיהיה ברכה. אני שאל אותי מה, כאילו, זה ממש קורה, אבל זה כבר קצרו את זה. בליינד אשכנזי שאל את זה. נכון? רק אשכנזים שואלים שאלות כאלה. ויינטרופ. ברור. לא מאמינים, אז לא יודעים. אבל אשכרה כותב הריטב"א שזה ברכה בשם המלכות. בגלל זה נזכרתי, בגלל הברכה למים אדומים. בסדר? חזרה לענייננו. החוצפה זה השם הכולל לכלל התהליכים האלה של הזעזוע, לכלל התהליכים האלה של הזעזועים, המשפחתיים, הציבוריים, הלאומיים, הכלכליים, העולמיים, החברתיים, שהתרחשו בעקבתא דמשיחא. זה הכותרת, כי הגמרא פותחת, הברייתא שמה שמובאת בעקבתא דמשיחא, חוצפה יסגה, היוקר יאמיר, שאתה יכול לפרש בשני אופנים, אחד כאמירה כללית שאחרי הפירוט, או שיש שרשרת דברים, ואחד מהם זה חוצפה יסגה. ברב רואים שהוא הבין יותר שהחוצפה יסגה זה מגדיר את המניע הכללי, או את המניע הנפשי הכולל, שהוא מייצר את כל הזעזועים. בסדר? ובכמה וכמה מקומות, גם פה, באורות, באורות הקודש, הוא מנסה להבין את הסיבה של החוצפה הזאת. זה לא חוצפה אצלו במובן שהוא מתחצף לאמא שלו, וזה מאפיין של זה עקבתא דמשיחא. זה גם, זה מובא שם, בן קם באביו, קלה בחמותה, ערעור סדרי המשפחה. אבל הוא הבין את החוצפה באופן הרבה יותר כולל, כאיזושהי התנגדות נפשית כוללת, איזושהי שבירת מסגרות כוללת, שיש לה איזה מניע פנימי שצריך להבין אותו. בסדר? וכאן הוא נותן את אחד ההסברים, באורות, באורות הקודש, במקומות אחרים, הוא מביא עוד הסברים. בסדר? רגע עכשיו. זה המושג של החוצפה. שכאן הוא בא לתת לה הסבר, היא באה מפני. בסדר? זה לא בכל הסעיפים אצל הרב, הוא נותן הסבר של מניע גלוי מהסוג הזה. לפעמים הוא מסביר איזה צד רוחני מסוים, יסוד רוחני מסוים, ואז הוא מקשר את זה לחוצפה. פה הוא אומר למה היא באה. היא באה מפני, זה ייחודי. החוצפה דעקבת את המשיך הבאה מפני, זה הסיבה הייחודית לכאן, שהעולם, האנושות, הוכשר כבר, עד כדי לטבוע את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. העולם מתפתח מבחינת הדעת שלו, כי בזה מסתיים המשפט, להניח את הדעת. מבחינת הדעת שלו, זה הקשירות. זה גם כתוב בהתחלה, כדי לטבוע את ההבנה. הוא מתפתח מבחינה שכלית. לזה שכל דבר שהוא עושה, הוא רוצה להבין איך זה קשור לעקרונות, לכללים. הוא רוצה להבין מה העיקרון הכללי, ואיך בגלל זה הוא עושה ככה, ככה, ככה וככה. במצוות, בעבודה, בניהול, במלחמה, בתרבות, בהכל. השכל של העולם, הדעת של האנושות, התפתחה למקום שהיא רוצה להבין כלל ופרטים. להבין מה אני עושה, מה הפרט, מה מוטל עליי לעשות, או גם מה הדבר הנכון מבחינת המחשבה, אבל לא תירוצים מקומיים, אלא לקבל תמונה כוללת. שימו לב שמובלה בתוך הדברים זה לא הנושא של הפסקה, שהעולם של פעם היה עולם יותר רגשי ודמיוני, והעולם של היום הוא עולם של יותר ששכל. בסדר? לכן גם ברורה ההתפתחות, למה זה קשור מאוד להתפתחות המדעית, כי הדמיון והרגש הם לא יודעים לתת כללים. כל מקרה הוא עומד בפני עצמו, הוא חוויה בפני עצמה, כי אתה חווה את הכאן ועכשיו. בסדר? חוויה זה עניין חושי, רגשי, מקסימום דמיוני. גם בדמיון, הדמיון הוא פוגש פרטים. היחיד שיודע להכליל, זה השכל. לכן ההתפתחות הזאת שהרב מדבר עליה, הקשירות הזאת שהוקנתה, היא גם התפתחות, היא לא רק התפתחות של איזו תפיסה מסוימת, שאני רוצה כל דבר שיסבירו לי גם את הכלל. זה משהו הרבה יותר רחב, זה המעבר של העולם מדמיון לשכל, שמתואר במקומות אחרים, באורות באורות הקודש א', וכן הלאה וכן הלאה. העולם האלילי, העולם העתיק, העולם של ימי הביניים, הוא עולם שספוג בדמיון. מה שמניע אותו זה הדמיון. אני ממליץ לכולם לקרוא ספר מרתק על הסוגיה הזאת, כתב אותו הוגה דעות הולנדי, שעונה לשם יוהאן ון הויזנחה. סבבה? מה על הספר? נקרא בסתיו ימי הביניים, ככה קוראים לספר הזה. שם ממש יש ניתוח מרתק של ימי הביניים בעולם הנוצרי, וממש מראה איך תרבות וחברה שלמה, שלמעשה איתה עליה מדבר הרב, הוא בעיקר מדבר על הציוויליזציות המערביות, בסדר? איך זה פשוט חברה, עולם, שהוא חי, שהמנוע המרכזי שלו זה הדמיון. בסדר? וההתפתחות של השכל וההתפתחות המדעית וההתפתחות של העולם עד כדי לטבוע את ההבנה, שכל, איך כל הפרטים שאני, גם שאני, לא רק שאני עושה מצוות או פעולות, גם חוויות, נדבר? גם המחשבות, שהכל, כולם הם יהיו מקושרים עם הכלל. מקושרים עם הכלל כאן זה לא מקושרים עם כלל ישראל, בסדר? אלא עם הכללים בחיים שלי, עם ידיעת הכלל. עם ההבנה של העיקרון הכולל שנותן את המשמעות לפרטים הללו. ממילא זה יבוא לידי ביטוי בצורה חריפה בעולם המצוות. שפעם יכול להגיד לך תעשה למה ככה, או בצורה עוד יותר זה להסביר לך גם הסבר מקומי, היום אתה צריך לתת לאנשים תמונה כוללת. הרבה תירוצים להרבה מעשים זה לא מתאים. בסדר, אוסף של וורטים זה לא מספיק על מנת שהבן אדם ירצה ויתאים לחיות את הדבר הזה. הוא רוצה לקבל תמונה כוללת, בסדר, שמגדירה את הכללים ומתוכה מבוארים הפרטים. סבבה? כן. הוטפה זה תהליך, זה לא כוח במציאות, זה תהליך שכבר הגמרא אומרת שהוא התרחש, והרב נדרש להסביר את ממה קרה התהליך הזה, של ההתחצפות כנגד המסורת לצורך העניין, כנגד הדת, כנגד התורה. והנקודה שהוא נותן כאן, אם אני מסביר אותה באופן כללי, היא שלא נעשתה הכנה שהייתה צריכה לעשות על ידי העמקה הרוחנית, ולכן שכבר העולם מבשיל מבחינה שכלית, לא היה את התשתית הרוחנית שתיתן לו את המענה, תמצית הפסקה. בסדר? התשתית הרוחנית הזאת הייתה צריכה להיות מוכנה על ידי לימוד רוחני, לשונו של הרב הפסקה, לימוד אמוני לשוננו, לימוד סוד לשון הפסקה הקודמת. בסדר? רק הסוד יכול לבנות עולם עומק כולל, שנותן את המשמעות לכל הפרטים, בגובה כזה שכשהשכל נפגש איתו, אומר וואלה, גדול, ציני, משמעותי. בשלב הראשון, כיוון שלא קיבלו את המענה, אז הלכו לחפש את זה באירופה, באקדמיה, במדע, בפילוסופיה, וכן הלאה וכן הלאה. עשו משישה מיליון אפר ואפר, אז הבנו בדרך הקשה שלא שם היה מענה, לא הבנו לגמרי. עכשיו אנחנו יותר מוכשרים להבין שהסוד ייתן את הדבר הזה, כי הוא גדול גם מהחשיבה המדעית. כמבואר בשיעורי איסורין ממרקין, שאתם שומעים או לא שומעים אותם. בסדר? מסביר הרב, אם היה עולם עוסק באורה של תורה, למושג אורה של תורה אצל הרב יש כמה מובנים, בהקשר הזה זה הצד הרוחני של התורה, בסדר? ובסמיכות הסעיפים אנחנו יכולים להבין שהכוונה הצד הרוחני יותר עמוק, קרי מה שהוא אמר בגלוי בפסקה הקודמת, אורה של תורה האמיתי הפנימי, רזי תורה בסוף ט. אז אם היה העולם לומד אמונה, עוסק גם הצד הרוחני שבתורה, עוסק בצד הרוחני בצורה עמוקה ויסודית, כמו שעסקו הרמב״ם וריהל והמהר"ל והרשב"א עד עומק הסוד, כל אחד לפי מדרגתו, במידה כזו שתתגדל הנשמה הרוחנית, שהעולם הכללי של שהעולם הכללי יתפתח בנשמה עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הנשמה הרוחנית הייתה גדלה מתוך הלימוד סוד, מתוך לימוד האמונה הזה, שהמהר"ל צועק עליו, שהרמב״ם צועק על זה, שכל הראשונים צעקו עליו, ואז ממילא גם היו לנו כללים רוחניים מאוד עמוקים, והיה הקישור הראוי של הפרטים אליהם. אפשר היה לא להבין כאילו כל מצוות המת, אבל היית רואה את הקישור בין הכללים הרוחניים, העקרונות ההלכתיים, פרטי ההלכה. אז הייתה התשובה ותיקון העולם שהיא מביאה, אותו תיקון שנרמז ב, ב, בסעיף ג' בפרק הזה, התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, אז הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה, מופיעה ויוצאה אל הפועל בצורה מסודרת. כי כשהייתה מתפתחת התביעה הזאת וההבנה הזאת, הרצון בשכל, להגיע, לראות את הפרטים באור הכלל, לא לעשות דברים בלי ההבנה המשמעות הכוללת שלהם, היה כבר את הדבר הזה מוכן, בידי ההתפתחות של העולם הרוחני. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, הרב כאן אומר את זה בצורה חריפה, כן, הייתה התרשלות. לבכתי. חילה שנייה. אני גם אימא היום. אתכם הסליחה. אבל כמעט שההתרשלות גרמה, מה ההתרשלות? שאור תורה פנימית, הנה כאן הוא קורא לזה במפורש כמו בסעיף הקודם, בשורה למעלה הוא קרא לזה אורה של תורה. אפשר היה להבין שזה כאילו ללמוד מוסר, ללמוד רוחניות, לא התעסק בסוד. פסקה הקודמת בתת הוא אמר פורש, אורה של תורה האמיתי הפנימי, וגם קרא לילד בשמו רזה תורה. לפני שנתיים ביום העצמאות אמר לי הרב אליקים, אלון מורה, בוא תן שיעור בליל יום העצמאות בסעודה. אחרי שגמרתי את האירועים אצלנו, סעודת יום העצמאות אצלנו בשכונה, בבית, טסתי לאלון מורה, נתתי עם השיעור. על מה? תמצית השיעור הייתה שחלק ממשיח בן יוסף זה גילוי רזי תורה. והבאתי לזה מקורות וזה. עכשיו, כיוון שהגעתי מזה, אז היה בזה כבר 10:30, 11:30 בלילה, סיימתי משהו כזה, ככה, וזה היה שיעור קשה. אז הרב אליקים נתן לי תאה לוחץ עד... אורות גבוהים היו היום. אמרתי לו, תשמע, נסעתי מהר מירושלים לאלון מורה, לאורות גבוהים. אז זה מה שכתוב כאן. הכשרת הלבבות לאורה של תורה. בפסקה הקודמת, בתת, הוא אמר, היה ביזוי של המסורת, זרקו את המסורת, כי אמרו, עזבת לך, אין שם כלום, זה סתם אנלפבט עם מרוקאים ותימנים. סבבה? עזבת לך. נחנקו, הופיע צער, אתה יודע, הופיע צער על העלבון הזה, ואז חופש הקודש יצא ממעשרו. אדם, איך נתמוך את זה? נכשיר את הלבבות לאורה של תורה אמיתי הפנימי על רזי תורה. בסדר? באמת, איך שהם השפיעו, עשה בלגן, אבל משם תצמח הישוע. פה הוא אומר, היה צריך לעשות את זה. אם היו עושים את זה בזמן, היו שומעים את הצעקות של כל הראשונים, בסדר? של הרמב"ם וזה, והיו לומדים, עד כשהייתה מתפתחת ההבנה הזאת, אז המקום בנפש היה מוכן לזה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, שאור תורה הפנימית, הנה כאן הוא קורא לו בשם של סעיף ת', קודם הוא קרא לו עוסק באורה של תורה, פה הוא קורא לזה אור תורה פנימית, אנחנו מבינים עכשיו שזה כן, זה אותם רזי תורה של סעיף ת'. והנה גם זה אומר את זה, הטעון רוממות וקדושה עצמית. כדי ללמוד אור תורה פנימית צריך רוממות, צריך קדושה עצמית. היום אנחנו עושים טריק קצת הפוך, אנחנו למדים אנשים אמונה ולא אכפת לנו מה זה. זה לא ככה. ככל שלומדים אמונה יותר לעומק, ככל שלומדים סוד, צריך רוממות, צריך קדושה עצמית, לא מלמדים לכל אחד. לא ככה. באים, פותחים מכינה, מביאים 200 עברי, יאללה, עם אייפונים, עם הזבל במוח, עם הכל, עם הג'יפה, עם העריות, ואיזה. לא לגיטימי, פורש ברמב״ם, קודם כל צריך שהבן אדם יהיה תלמיד הגון, ואז אפשר לתת לו תורה. מה התירוץ? התירוץ הוא שיש שני סוגים, שני שלבים כנראה. בסדר? זה לא תירוץ, יש שני שלבים. יש שלב אחד שהועיל ובכוח אורה של, אור התורה הפנימי. בסדר? הוא המענה באמת העמוק למציאות הכי עליונה, אז בכוחו גם להחזיר בתשובה, בכוחו גם להביא את האדם ממי המדמנה שבהם הוא משוטט בתיכון בכלל ובסוף השמינית בפרט, בסדר? בכוחו להוציא אותו עם הפאות מהגיהנום ובכלל חבר אותו לאורה, בכלל התורה קודם כל. אבל זה שני שלבים בכוח של אורה של תורה. אחד, המאור שבתורה מחזירו למותיו. אחד, למשוך מתוך הג'יפה לקבל עול מלכות שמיים, זה ראשון. אבל ככל שעולים יותר, ככל שמתפתחים יותר, ונכנסים יותר לעומק, אז אור תורה פנימית הוא טעון רוממות וקדושה עצמית. הוא התבלבל. אז זה מתחיל גם לדרוש דרישות של מוסר. קדושה עצמית, טהרה, מוסר, קדושה עצמית. והטעות היא שהבן אדם הוא נכנס לו בראש, כאילו בסדר, אני יכול לחיות את החיים שלי, ככה, לבנות בית ככה, זה עפיף, והוא ממשיך ללמוד אמונה. ללמוד אמונה. אם הטלוויזיה שלו בבית, מסך זה וזה, מימין לטלוויזיה, ארבע קרחן היה, משמאל המערל, יש לו חברות התורה, יש לו עם החבר שלו עוד מהמכינה. חברים הם, גם שרתו במקביל וזה וזה. איך ביבי? כל שמתפתחים בלימוד אמונה ולימוד רוחני, זה טעון רוממות וקדושה עצמית. אני הולך פה קצת על הקו, כי אור תורה פנימית אפשר להגיד לא, זה רק ברזי תורה. זה לא נכון, ככל שעולים יותר בלימוד אמונה, לא רק בלימוד הלכה, בלימוד אמונה ומעמיקים יותר, זה דורש רוממות, שאיפות גבוהות, עומק תביעה עמוקה וקדושה עצמית. כן. יש לי חידושים בשבילך. יש לי חידושים בשבילך. אנשים חיים, כיוון שלקחת את זה עד הסוף זה קשה, וללמוד אמונה זה כיף לא נורמלי. הרי היה סדר אחרי צהריים, אצל חלק מהאנשים. מה צריך להתכתש עוד פעם עם הגמרא, ובייחוד יוצאי היחידה המיוחדת של בית ועד של יום רביעי. אז מה יותר כיף סדר אחרי צהריים זה? אתה מרגיש את הדברים, זה חי וזה נכון, זה אמיתי, זה עמוק, זה טוב. הנה, בפסקה הזאת גם למדנו למה זה ככה, כי שורשה של לימוד האמונה הוא באור תורה הפנימית, ואור תורה הפנימית הוא באמת, רק הוא יכול לבסס את הגודל של הנשמה הרוחנית, כדי להתאים למציאות של העולם המודרני, קרי, שכל דבר הפרטים צריכים להיות מבוארים באור הכלל. אתה מבין? לכן זה מאוד מובן למה זה, אבל בן אדם הוא יכול לחיות בפיצול אישיות. הוא לא רוצה ללכת עד הסוף. מה עכשיו, ידחו אשתו, תלך עם כיסוי ראש מלא? מה עכשיו, הוא יחנך את הילדים שלו לצניות? מה ישלח את הילדים שלו? מה, הילדים שלו יהיו עם פאות כאלה? מה, אדם שוגע? איך הוא יבוא בחברת הייטק? איך הוא יבוא בערב, ליום, לאירוע, יום משפחות? מה, הילדים שלו יבוא עם הפאות האלה? עם הציציות, עם הנזלת באף? מה? תראה את אהרון, הוא מתחיל חרחר עוד רגע. פסגות מה פסגות, אבל הוא לא הולך להתבזות עם הזה. לא, צריכים להיות כאלה. אה?
אבל הרב,
לא נכון. יש המון סוגים של אנשים. בן אדם למד במכינה, היה בצבא, עבר פה איזה חודשיים ככה, נתן תרומה לישיבה לבוגרי צבא, עבר פה איזה חודשיים, קצת רענן את עצמו, התרענן, וישר הלך ללמוד באוקטובר, כי הזמן רץ, כי אין לו זמן כאילו לבזבז על לימוד תורה. אבל לפחות הוא העיר קצת את הזה, ותמיד גם במכינה הוא אהב ללמוד עניה. וזה, ויש לו חברותה, כל הצבא היה לו חברותה וזה, והוא פה ושם. אבל החיים כפכפים ימין השמאלה, ואשתו היא לא בראש לעכשיו זה וזה ופה ושם. אבל הוא כאילו, יש לו פינה חמה בלב לרב זצל. ויבדלו לחיים טובים ארוכים לרב אלי ולרב יגאל. השיעורי אין היה של הרב יגאל, הוא היה גרופי, הוא היה פותח את הזה ביום חמישי בערב. וגם בימש, גם כשהוא היה בחודשיים שהוא היה עד הלימודים בישיבה לבוגרי צבא, אז יום שלישי, לא, הוא היה ראשון בחבורה של יום שלישי. זה אמנם פנקסים, אבל אתה יודע, גם אין היה, זה אותו רב זצל שכתב אותם, ואותו רב ליבדל חיים טובים ארוכים שמלמד אותם, אז כאילו יש לו פינה חמה וזה, והוא גם ככה, ופה, זמינת גם לחתונה, הכל בסדר. וזה כאילו זה יושב על מקום מסוים. אתם צוחקים כאילו זה לא אנחנו, אבל אנחנו קורא לנו אותו דבר בדיוק. 5-6 שנים בעבודה, באוניברסיטה, בעסקים, צ'יק צ'ק אתה מגיע לשם. ורעייתך הצבא, כולנו עברנו דרך המקומות האלה שמרעיים. בסדר? יש המון... אתה מציג דגם מאוד קיצוני, הבן אדם טבל לתוך הביצה, וזהו, לא... גם אחרי זה, פתאום בגיל 50 ו-60, הבן אדם הוא, בסדר, עשה את הכסף שלו, הילדים יוצאים מהבית, אז הוא מחפש פה דף יומי, פתאום שומע על איזה שיעור כזה, פתאום ככה, ואז הוא מוצא את עצמו, כאילו בין העולמות, בחזרה פתאום. כן. החיים גם לא תקופה כל כך קלה. אבל כיוון שההתרשלות גרמה. זה לא התרשלות שזה מישהו ספציפי השם בה. בסדר? זה מהלך כולל שבו עם ישראל, מתוך ההישרדות בגלות, מתוך 4 אמות של הלכה, מתוך ההתמקדות בלשרוד ובכלל לקיים את התורה. אז המוקד הוא נשאר בארבע עמות של הלכה, ואור תורה הפנימית שהוא טעון רוממות וקדושה עצמית, מכאן התפתחנו לזה. שיש לימוד אמונה התחלתי, שמה לא משנה, אתה אימא ג'יפה תלמד, למה? המאור שבתורה מחזירה למותיו, הסוד שבלימודי אמונה הוא מביא את האנשים. בתוך, בלב הזה. זה שלב א', בסדר. אבל ככל שמתקדמים יותר בעולם הרוחני, בבניין הרוחני, עם האור תורה הפנימית, צריך רוממות, צריך להרים את האידיאלים, צריך קדושה עצמית, צריך ניקוי פנימית, טהרה, עבודה מוסרית. אבל כהתרשלות גם השאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, לא השפיע מספיק. ואז באה התביעה שסידור חיים כאלה, הנה הוא חוזר לשורות הפתיחה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, שהבן אדם אומר, אני לא מבין, תסביר לי, מה תסביר לי? 500 שנה קיימו את המצוות האלה בלי להסביר, מה אתה משגע אותנו עכשיו עם זה? לא, אומר, אני רוצה להבין איך הפרט הזה של איסור נגיעה, איך הפרט הזה של התפילין, איך הפרט הזה של שבת, איך זה קשור לכלל? מה הרציונל? ככה אומרים את זה, נכון? אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אבל עצור רגע, מה המטרה? נכון, ככה עושים. כל מבצע, קודם כל מציגים את המטרה. כל פרויקט ארגוני, קודם כל מראים מה המסגרת. סבבה? זה העולם מוכשר לדבר הזה, בימי הביניים, בנם זה לא היה מעניין אותו. הוא חי מיום ליום, משעה לשעה, מרגע לרגע. זה מה שהוא חווה עכשיו, מה שהוא מרגיש עכשיו. הוא לא חיפש את התמונה הכוללת. זה לא צריך להגיע כל כך רחוק. הגדרתי את זה מאוד חד. זה עולם חווייתי דמיוני. עולם חווייתי דמיוני, וההתפתחות השכלית, שהציר הכי בולט שלה זה ההתפתחות המדעית, בסדר? היא לוקחת את העולם למקום שכשבאה התביעה של סידור חיים כאלה, לא רק, זה לא תביעה פילוסופית, זה תביעת סידור חיים כאלה. ואני אומר לך, למה שאני אקפיד על דבר כזה? אתה אומר לו וורט, הוא לא רוצה אוסף של וורטים. וורט כזה, וורט כזה, וורט כזה, הוא רוצה לקבל תמונת עולם כוללת, ואז שמתוכה הפרט הזה מוסבר, והפרט הזה מוסבר, והפרט הזה מוסבר. באה התביעה שסידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שעוד לא הגמר של גילוי האור, התוכן הרוחני העמוק, וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא באה, ומזה באה ההריסה הנוראה. במילים האלה, ומזה באה ההריסה הנוראה, חוזר הרב אל מילות הפתיחה שלו, החוצפה, קרי ההריסה הנוראה, דייק ותדי משיחה, באה מפני, הנה, מזה היא באה מפני, שהעולם כבר הוכשר לתבוע את ההבנה הכללית הכוללת הזאת, אבל ההכשרה למה שיספק את ההבנה הזאת, קרי אור תורה פנימית, עוד לא עשה את תפקידו. בסדר? אם זה היה מתגלה נכון, אז הגרא היה מצליח להזיז את התנועה הזאת, והיו עולים לארץ, עולים לארץ, גם מגלים רזי תורה, חוזרים ללמוד סוד, מעמיקים, זה וכן הלאה וכן הלאה, ואז כל ההתפתחות המדעית והתעשייתית והכלכלית והזאת, הייתה מתלבשת על גבי הדבר הזה. כי הסוד, המצוות והחזרה לחיים, גם הכלכליים, המדעיים, הכל, היו משורשרים אחד על השני. אבל העולם נסע קדימה עם ההתפתחות המדעית והשכלית הזאת שלו. אנחנו נשארנו בגלות ולא עסקנו מספיק בסוד ולא הכנו את הקרקע. אז שההתפתחות המדעית והשכלית הזאת, יד יחד עם כל ההתפתחות העולמית, יצרה את חזרה לארץ, את השינוי שעם ישראל עובר. לא היה את התשתית הרוחנית המתאימה. אז זה התפוצץ. אז באה הריסה הנוראה שהתביעה הזאת, פוצצה את המסורת, את הדת, את כל מה שהתרגלנו בו, בשם התביעה הזאת, ואמרה, אם אתה לא מספק לי את זה מהדת, אז שלום. בסדר, הוא רץ אחריו עם הציצית, והוא רוצה גודל כללי, באמת מה הוא רוצה? הוא רוצה סוד, הוא רוצה עומק. בסדר המשוואה? לנטון? קדימה. ואנו מוכרחים, הנה הוא חוזר גם פה כמו בפסקה הקודמת, אמר שמה צריכים אנו, ואנו מוכרחים, יותר חריף, להשתמש בתרופה העליונה. מהי התרופה העליונה? הוספת כוח בכישרון הרוחני. לקחת את הכישרון הרוחני שלנו, את הצד האמוני, את הצד הרוחני, לקחת אותו ולפתח אותו, להוסיף כוח בצד הזה. זו תרופה עליונה, הרב קורא לה. שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. תראו שהוא בחר כנראה בביטוי הזה דווקא, כי הוא פתח את הפסקה, החוצפה דעקבת דמשיחא הבאה מפני שהעולם הוכשר כבר. בסדר? ויש כישרון שהוא יותר יסודי, שבאמת בו נמצא מענה להכשרה הזאת שהעולם, שקרתה לעולם. עד אשר, להוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער, אמרתי כבר למעלה, להבין, כי זה תביעה של הבנה. איך כל הפרטים משוערים לכלל? צריך להבין ולשער, למצוא את השיעור הנכון, את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון. עם הכלל היותר עליון. איך הקישור הזה של כל ענייני הדעות, כל המחשבות, כל הידיעות, כל מה שאני לומד בפרטים הקטנים, וגם המעשים, הדעות והמעשים התוריים, הם מחוברים עם הכלל היותר עליון. זה יהיה דבר לא רק לפילוסופים, לא רק לזה, אלא יהיה דבר המובן וגם מוצע, מוגש, מוסבר, בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כאן אומר הרב, אל תחשוב שהתביעה הזאת היא תביעה של איזה כמה פלספנים, כמה אנשים שאוהבים ללמוד אמונה, כל מיני אנשים רוחניים, כל האנשים הרגילים נשארו אותו דבר. ורק יש כמה משוגעים. לא, זה צריך להיות דבר מובן ומוצע בדרך ישרה, בהסברה בהירה, ברורה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כאן הרב אומר, זה שינוי שכל העולם עבר אותו, זה לא כאילו רק האליטה. יותר חכמה, יותר מדעית, יותר אינטלקטואלית וכן הלאה וכן הלאה. זה שינוי שכל המציאות, כל העולם, כל הנפשות, כל האנושות עברה אותו. זה גם היום גם האדם הפשוט, גם האדם הפשוט, הוא שואל אותך בעבודה, בן אדם הכי פשוט שלא בקושי למד תורה, אומר לך, אבל מה העיקרון? כשאתה מסביר לו, אומר לו אוסף שפרטי, אומר לך, אבל מה העיקרון? מה הרעיון? מה הרציונל? זה לא צריך להיות גדול בתורה כדי לשאול מה הרציונל. זה הרגשות הנפשות השכיחות. זאת אומרת, כל העולם, כל הנפשות, כל התרבות, כל המציאות נמצאת במקום הזה שכבר היא מסתכלת, כלל ופרטים, עיקרון ויישומים. בסדר? אנחנו לא רואים את זה דרך העולם הרציונלי, אבל באמת יש לזה עומק יותר עליון, שזה הסוד. בסוד אנחנו לומדים שיש מקור אחד לכל, והוא מחיה, הוא נמצא בתוך, מחיה כל פרט. המדע לקח את זה תן לי כלל ופרטים. זה מחלחל היום לכל הנפשות, כל הנפשות לך, זה מחלחל גם במישור הנפשי. לכן צריך להסביר את כל ענייני הדעות, מחשבות, אמונה, רעיונות, דברי תורה, וגם המעשים התוריים, מצוות, טעמיהן וכן הלאה, הם צריכים להיות קשורים עם הכלל היותר עליון. וזה צריך להיות דבר המובן והמוצע בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם. ותשובה כללית, תחל לתת את פרי הרב מדגיש את זה, תשובה כללית, כי זה לא רק מענה מקומי לבעיות מקומיות של ההוא שחוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה, התקלקל, לא התקלקל. זה כמו שהתהליך הוא תהליך כללי של התפתחות העולם, של הדרישה, לא רק לעשות פרטים עליה, להבין אותם באורה, זה כמו שזה דרישה תרבותית, אנושותית, כוללת, אז נדרשת לתשובה כללית. התשובה כללית תחל לתת את פירייה.
אצלנו זה צריך להיות מבורר?
לגמרי. מבורר, אבל לא במובן של תן לי הסבר נחמד לכל מצווה, אלא צריך לראות אותם, זאת אומרת, גם להבין לעומק כל פרט, וגם לראות את התמונה הכוללת, איך כל זה שייך למקור, למושג של תורה, למה זה תורה, להבין תורה במובן הכי עמוק שלו, הכי עליון שלו, ולראות איך כל פרט הוא חלק מהמארג הזה. כאן כל אחד לפי שיעורו, להבין ולשער, כל אחד לפי הרמה שלו, להבין את זה יותר לעומק. כאן כן יש הבדלים בין גדולי עליון לבין האנשים הפשוטים, אבל הקונספט הבסיסי, הרב אומר, הוא זהה. הוא זהה. אתה לא יכול היום לתת לבן אדם תירוצים מקומיים. תעשה ככה, תעשה ככה. אתה
מדבר על עצמנו, אבל בתור...
לומדי תורה. זה לנו מופנה, אנחנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. כאן אני סותר את עצמי במרכאות, ואומר, צריך לתחון לימודי אמונה בכמויות מטורפות. עדיין. הוספת כישרון, ברור שצריך לעשות את זה, בזמנים ובמקומות הנכונים. ולא כתחליף ללימוד גמרא והלכה, אלא כתבלין, כעומק, כטעם, בעומקו. תבלין בגסטרונומיה זה תוסיף טיפה טעם. כשאנחנו אומרים שלימודי האמונה הם הטעם של לימודי ההלכה, אז הם החיים שלהם. תשים מלח בכמויות או כנמון בכמויות, יהיה לך האוכל. כי טעם שמים אותו על ידי הטעמת הדבר. זה המינון בין לימודי האמונה לבין זה. אבל הם מייצרים לימודי האמונה שבתשתיתם לימודי הסוד, הם אלה שמייצרים את גדלות הנשמה, שהיא עמוקה יותר עוד מהשכל הכללי. כאילו מה שהרב מתאר פה, שהשכל השיג את הנשמה. הייתה תחרות בין השפן לבין הצו. השכל הוא כמו שפן. אתה רץ, מתקתק, חותך, מוכר, קונה. הנשמה היא נצח ישראל, לא ישקר, לא ינעם, יש לו זמן. אלה עולים, אלה יורדים, והוא נוסע. אבל מה לעשות? לוקח את זה, אז הנשמה היא לא צו, אבל השכל כאילו פה רץ לפני הנשמה. למה? כי הייתה התרשלות, כי לא למדו. סוד ואמונה. כן.
מה זה אומר בדרך נשארה?
לשער את הקישור שכל ענייני הדעות, לימודים רוחניים, והמעשים, מצוות, התורים, את הקישור עם הכלל היותר עליון, זה יודע שאת כל זה יהיה דבר המובן בשכל, בלמידה, והמוצע בדרך ישרה, כלומר, בדרך שהיא מסבירה את הדברים בצורה בהירה, עמוקה, ולא מפותלת, פלספנית, כזאת שנותנת תירוצים מקומיים, בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. כן. דוח? כן. שבוע הבא. שבוע הבא.